כן, אנחנו עוסקים בפסוק למור לך אתן ארץ כנען חבל נחלתכם. בעצם מפה מתחילים בעצם שני פסוקים שעוסקים בנתינת ארץ, הבטחת ארץ ישראל לאבות ולעם ישראל. ארץ ישראל היא מתאימה לכנסת ישראל בכללותה, לדורותיה, לעד ולעולמי עולמים. ועם זה היא מתאימה גם כן לחייהם של כל הפרטים, של כל יחיד ויחיד מישראל לפי ערכו, לפי מידתו ומהותו בעצמיותו. וההתאמה היא כל כך מדויקת עד שאפילו המידה והשיעור של ארץ ישראל בין בכללותה ובין ביחס להמגיע ממנה לכל אחד ואחד מישראל לכל הדורות ולכל הזמנים, הכל הוא מתאים בכיוון העליון מיד השם נותן ארץ חמדתו לעם קודשו. וזאת היא האמרה הקדושה האמורה כאן למור, המתחילה בלשון יחיד ופרטי, לך אתן את ארץ כנען, ומסיימת בלשון רבים, וכוללת בתוך זה גם כן את הקישור הנצחי מצד אחד, ואת התכונה המדודה ביחס לשיעור המפורט והכללי מהצד השני. חבל נחלתכם. שיעור מדוד, חבלים נפלו לי בנעימים, ו... קשר נצחי לעדי עד, נחלה שאין לה הפסק, אף נחלת שפרה עליי, חבל נחלתכם. פסקה מאוד חשובה, מאוד מתאימה אגב לפרשת שבוע. כי מה הנקודה שהרב מדבר עליה פה, זה שארץ ישראל היא מצד אחד ערך כללי, ומהצד הזה... זה לא משנה באיזה חבל ארץ אתה גר, באיזה שבט אתה, אם זה שבט גדול או קטן, אם המקום שלו הוא מקום חשוב יותר או פחות, אם אתה, לא יודע, אם אתה קרוב לירושלים או רחוק, בפריפריה. זה לא משנה בכלל, יש ערך כללי לארץ ישראל, שהיא נחלה. נחלה שאין לה הפסק. כלומר, ביטוי נחלה... הוא משהו נצחי. אגב, גם זה פרשת שבוע, כשמדובר על ירושה, אז קוראים לזה נחלה, כן? זאת אומרת, זה, האמת היא שזה עד היום, כן? יש נחלות, כן? במושבים וכל זה, יש נחלות. הנחלות האלה עוברות לדורות הבאים. וגם בחז"ל יש כזה ביטוי, נחלה שאין לה הפסק. אז כשכתוב נחלתכם, זה מבטא את זה שארץ ישראל לדורותיה ניתנה מפי הכוזרי, נבחרה כבר מבריאת העולם ובפועל הובטחה לאברהם אבינו, ואחר כך בזמן יהושע בן נון עם ישראל כציבור גדול נכנס לארץ, ומאז בעצם עם ישראל הוא בעלים על הארץ והוא קשור לארץ, אפילו שהוא גלה ממנה בצורה כזאת או אחרת, אבל זה צד אחד. מצד השני יש חיבור מאוד מדויק לכל שבט ולכל אדם בסופו של דבר בתוך השבט, כמו שרואים בפרשת שבוע, לרב תרבו נחלתו, למעט תמעיט את נחלתו. זה היה בגורל, גורל זה לא כמו שאנחנו קוראים גורל, כאילו עושים איזה, מפילים איזה מטבע ומי שיוצא. גורל, הכוונה היא שזה מיד השם. כדי לראות שזה ביד השם, אז עשו את זה בצורה כזאת שלא היה אפשר פשוט לקחת, למדוד את הארץ, למדוד את הנחלות, למדוד את הגודל של השבטים ולהגיד, אתה שבט גדול, אתה תקבל את זה, אתה תקבל את זה. ובכל זאת עשו את זה בצורה כזאת שכאילו זה משמיים אמרו להם את הדבר הזה, כדי שיהיה ברור שזה משהו אלוקי, שלא יהיה טענות, למה אני מקבל ככה, למה אני מקבל ככה, משהו כזה, כל אחד ידע שמה שהוא מקבל זה בדיוק המקום שמתאים לו, הנחלה שמתאימה לו, לפי המספר שלו, זה המקום הפרטי. זאת אומרת, יש בארץ ישראל גם קניין, קניין פרטי של כל אדם. יודעים שכל אדם שהולך 400 בארץ ישראל, אז יש לזה ערך גדול. כל אדם שקונה בית, שבונה בית בארץ ישראל, שרוכש קרקע בארץ ישראל, יש לו חיבור פרטי לארץ ישראל. הדבר הזה למעשה רמוז כאן בשני היבטים, זה רמוז כאן בפסוק הזה. אחד, מזה שהפסוק מתחיל בלשון יחיד ומסיים בלשון רבים. צריך עזרה אולי? אז אגב, זה בכלל בלימוד תנ"ך, זה משהו לימוד תורה ולימוד נח, דבר שהרבה פעמים הוא מאוד משמעותי, כדי לשים לב אליו, פסוקים שמתחילים לשון יחיד או הפוך, שמתחילים לשון רבים. ראה אנוכי נותן ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. דוגמה שככה עולה לי בראש, ראה לשון יחיד, אנוכי נותן לפניכם היום לשון רבים, לפניכם. אז צריך, זה מאוד משמעותי, שים לב הדבר הזה, יכול ללמד הרבה. גם פה אומר הרב, למור, לך, שון יחיד, לך אתן ארץ כנען, כאילו הוא מדבר איתך, מדבר עם כל אחד ואחד, אומר, אתה מקבל מבחינתי איזה חלק בארץ כנען, שעד שני זה מסיים, נחלתכם. זה לא, אתה לא לבד פה, לא, זה נחלה פרטית, לא... מה?
היה גם בספרו של הרב נעיית, לימוד על ארץ ישראל.
כן. אז כן, בסוף יש פה כמובן משהו ציבורי, כללי, ארץ ישראל, דבר מאוד מאוד גדול של עם ישראל לדורותיו. וגם זה רמוז, מה שמאוד יפה, זה רמוז גם בביטוי חבל נחלתכם. כי אמרנו נחלה זה שאין לה הפסק, אז נחלה זה לדורות, אבל חבל, אנחנו יודעים שחבל זה כמו שהוא אומר, חבלים נפלו לי בנעימים. חבל הוא לא נצחי, אתה לוקח חבל, אתה בא, קונה בחנות חבל, אומר לך איזה מידה אתה צריך, יש לזה איזה מידה. לחבל יש, כשאומרים חבל ארץ, מה זה הביטוי הזה, חבל ארץ? זה חבל ארץ, כלומר זה חלק, זה חלק מהארץ. זה, אם ככה לפעמים לא שמים לב למה קוראים לזה חבל ארץ, אבל זה בדיוק הסיבה. כי חבל זה דבר שהוא במידה, הוא מדוד, וחבלים נפלו לי בנעימים, איזשהו משהו שנפל לי, איזו יחידה שנפלה לידי, וחבל ארץ זה חלק מארץ שבמקום מסוים. אז יוצא שממש הפסוק מאוד מאוד מדייק את זה, גם בזה שהוא התחיל בשון יחיד, וגם בזה שהוא סיים ואמר מצד אחד חבל, שזה נחלה ספציפית פרטית לאדם או לשבט או משהו כזה. מצד שני הוא מסיים ואומר נחלתכם, יש פה משהו כללי, יש פה משהו לאומי, משהו יותר מלאומי, משהו היסטורי בקנה מידה של נחלה שאין לה הפסק. וזהו, זה משהו שמאוד מאוד חשוב להרגיש כל שבט. הפרשה שלנו ככה זה מתחיל, העניין הזה של חלוקת הארץ, שלהבין שאם השבט הזה קיבל איזה מקום מסוים, אז יש לו עניין במקום הזה. הוא צריך לפתח משהו, זבולון, קיבל, לא יודע, איזה אזור, אז זה האזור שלך. כאילו, תאהב את המקום שלך, היום אנחנו לצערנו לא יודעים איזה שבט אנחנו. אז אנחנו צריכים ככה איכשהו לחפש מה, איפה השליחות שלנו. וכיוון שאנחנו לא יודעים מקום, אז אנחנו גם עושים את השליחות גם לפי אנשים, כן? אם אנחנו רוצים להיות במקום כזה או במקום אחר, בעיר כזאת או ביישוב, או ליישב את שטחי, את השטחים שפחות מיישבים אותם אנשים אחרים, או דווקא לגור עם הציבור. אז יש לנו גם את השיקולים האלה, שכנראה, גם זה כנראה חלק מהביטוי, מהביטוי האישי שלנו בקשר שלנו עם הארץ. אבל אם מסתכלים ככה על התוכנית הבסיסית, כמו שרואים פרשת שבוע, עם ישראל מגיע, מחולק לשבטים, מספרים, עם גודל, עם איזה תכונה, כל שבט יש איזה תכונה, ואומרים לו, קח את המקום הזה, זה המקום הזה, שם אתה תפתח הכי טוב את גם את התכונה שלך, וגם אתה תפתח הכי טוב את המקום הזה. אז המקום הזה, זה המקום שלך. חשוב שיהיה את הדבר הזה, ולא נערבב את כולם, וכאילו, יש פה איזה משהו כללי כזה, ארץ ישראל, בסדר, לא משנה מה קורה פה. אז זה תמיד, בעם ישראל זה תמיד מחובר ביחד, הדברים הכלליים והדברים הפרטיים. מצד אחד אי אפשר לשקוע רק בפרט, כי בסוף הכלל זה הדבר העיקרי. מצד שני, אם אתה רק הולך לכלל, אז בסוף הפרט הוא כזה מתפספס, כי אין לו שום ביטוי ייחודי. כשאדם אין לו ביטוי ייחודי, שלקבוצה אין ביטוי ייחודי, אז היא לא מספיק באה לידי ביטוי, ולכן חשוב שיהיה לה את השם שלה, שם של השבט, המקום, זה הצד הפרטי. ומצד שני, יהיה כל הזמן חיבור לנחלה שאין לה הפסק, תמיד לזכור שאנחנו פה, לא רק באנו פה לאיזה, כאן נולדתי, כאן בניתי את ביתי בשתי ידיי, ככה רק איזה משהו פרטי כזה, איכשהו אני חי פה, אלא אני חלק מדבר גדול לדורות, אז זה רמוז בנחלתכם, בנחלה שאין לה הפסק. Thank you. Shrechem.